טוב, אז יקרא יהושע לראובנים ולגדי חצי מטה מנשה, ויאמר אליהם אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה בן השם, ותשמעו קולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחריכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את נשמי דברת השם ככם. אנחנו עכשיו עסוקים במציאות של החיל החלוץ הזה שהלך לפני עם ישראל, מרגע חציית הידיים ועד רגע זה, ואנחנו פוגשים, כן, הם עזבו את המשפחות מאחור, ובעקבות זאת הם עכשיו, אומרים חז"ל, 14 שנה בלי הפסקה. 14 שנה בלי אפטרים. אנחנו לא מכירים מציאות כזאת. אחרי שלושה ימי או שבוע ימי לחימה, כולם כבר לחוצים לצאת הביתה קצת. אבל הם לא הולכים הביתה. אין טרמפים, אין הסעות. הם נמצאים פה 14 שנה, מוכנים לכל קרב, לכל רגע שתהיה מלחמה, שתהיה איזו אזעקה. הם עכשיו גם צריכים להבין, אחרי 7 שנים של המלחמות הגדולות, בינתיים מה מתרחש, לאט לאט השבטים השונים מתיישבים בנחלתם, אבל הם צמודים תמיד ליהושע בן נון. הם החל הקרב שלו, הם ביחד איתו בכל מצב. המשפחות רחוקות, הם בקבע, וכל השאר כבר מילואים בגדול. ועכשיו הגיע הזמן, זהו, אתם לא עזבתם אחריכם זה רבים. ואתה פנו, הלכו לכם לא עליכם, על ארץ אחוזתכם, שאתם לכם משה בן השם בעבר ידיהם. הם גרים בועלים שם? מה זה בועל לכם? הם בנו שם ערי מבצר לילדים שלהם, נכון? בספר במדבר. הם בנו ערי מבצר. הם, רוב הגברים, או חצי מהגברים, יצאו למלחמות, אז הם בנו ערי מבצר. אז למה אוהליכם? מעניין. רק שימו מאוד לעשות פסוקי את המצווה את התורה שציווה אתכם משה עבד השם, להווה את אשר אלוקיכם, לכת בכל דרכיו, לשמור מצוותיו, ולדבקה בו, ולעובדו בכל דרכם ובכל נפשכם. ולכם ישוב וישכם, וילכו אל אליהם פעם שנית, עובדים לאוהלים. ולחצי ישוב אשר נתן משה בבשן, ולחצי נתן ישוע עם אחיהם בהוויית עם ימה. יש פה איזו תוספת, יש גם חצי שבט, אנחנו תמיד מזכירים בני גד ובני ראובן, יש עוד חצי שבט בתוך הסיפור הזה. וגם כי ישלחם ישוע אליהם ויברכם, ויאמר אליהם לאמור בנכסי רבים, שובו אליכם. הוא מקנה רב מאוד בכסף וזהב ובנחושת ובסלע ובסמלות הרבה מאוד, חלקו שלכם עם אחיכם. למה יש פה פיצול? למה יש פה שתי ברכות? למה יש פה התייחסות, או שזו התייחסות פעם אחת לגד ואבן, פעם שנייה לבני חצי של בנשה, או שיש פה התייחסות כפולה? כבר יש פה ברכה בהתחלה מא' עד ו', ואחרי זה עוד פעם זין, חצי זין וחד, שוב מברכים אותם. למה יש פה ברכה כפולה? לשאלה הזאת חז"ל נתנו את דעתם, בואו תראו בדף שיש לנו, רבי יצחק ורבי יוחנן ורבי יהודה גיורי, הלכו לשמוע תורה מפשוט בן יוחאי. הלכו פה שלושה רבנים ללמוד תורה אצל רש"י. איתם מפרשת נדרים, יש מי שאומר, שלדו שם נדרים, ויש מי שומע פרשת נסכים. ונטלו ממנו רשות, ואז נפרדו ממנו, נטלו רשות, הכוונה ללכת הביתה, נפרדו. המתינו שם עוד יום אחד, מאיזושהי סיבה, התעכבו עוד יום. לא היו טרמפים, לא יודע מה קרה. אוטובוסים, היה סגר פתאומי, לא יודע מה הייתה הסיבה, אבל הם המתינו עוד יום. אמרו, צריכים ליטול ממנו רשות, פעם שני, צריכים להיפרד עוד פעם. אם ישנו פה בעיר ולא יצאנו לדרך מאיזושהי סיבה, צריכים לשוב לבקש, כבר להיפרד, לבקש רשות. מאיפה? אחד מינון דרש ומעלון, אחד מהם, השלושה האלו, דרש ואמר, כבר כתיב, ויברכם יהושע וישכם וכו' אליהם. מה אתם אומרים? גם כי שלחם יהושע אליהם ויברכם. בא לי את השאלה הזאת, למה כתוב פעמיים שבירכו אותם? אלא בשעה שהם עושים מחפשים ומחלקים את הארץ, היה שבט ראובן וגד עמהם עשו 14 שנה. נתנו רשות מיהושע ללכת לא עליהם, ושהו שם עוד ימים אחרים. וחזו ונתנו רשות עוד פעם שנייה. וכך נראה גם כי שלחב. אז ההסבר הראשון שניתן פה שמה, למה יש פה שתי פרידות, מפני שהם נפרדו, מאיזושהי סיבה התעכבו עוד כמה ימים, אז שוב, מבחינה נימוסית, ניפרד שוב. אם נשארנו פה, בוא ניפרד בשנית. בכלל, פרידות זה משהו שהיום, ככל שיש יותר ויותר פלאפונים ווואטסאפים, ואפשר לדבר בזום, בסקייפ, הכל, אז אנחנו לא יודעים כך מה זה להיפרד. פעם אנשים נפרדים, לא יודעים מתי ישמעו אחד את השני, מתי יראו אחד את השני. פרידה זה פרידה. טוב. אז אם כן, אדם נפרד, הוא צריך לבקש עוד פעם שנית, הוא מתעכב עוד כמה ימים, וזה לכן הם, הסיפור הזה בא להסביר למה הם חוזים ובקשים נפרדים בשנית מרשב"י. אמר רבי יהודן, שבט ראובן וגד בני פמליה של יהושע. רבי יהודן מסביר קצת אחרת. שבט ראובן וגד בני פמליה של יהושע, הם היו בעצם צמודים אליו 14 שנה. וליוו אותם עד ביתו, הברכה. וכיוון שהוא שהתמדה במאיה, שלא חזרו אותו עד ביתו. כתב פה משהו מאוד מאוד מעניין. הם נפרדים, יהושע הולך איתם. עכשיו, זה פמאיה של 40 אלף איש. נכון? הם 40 אלף חיילים. והם, החיילים שצמודים ליהושע כבר 14 שנה. טוב, אז יהושע הולך ומלווה אותם, ואז מה קורה? שלום, 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 שלום. יהושע מסתובב ואיך הלך הבית עכשיו? לבד. עד עכשיו 40 אלף איש ליוו אותו. עכשיו מי הולך איתו? לבד. מה אומרים בני גד ובני ראובן? פסניש, לא יפה. אז מה הם עושים? הם מלווים אותו חזר לבית שלו, ושוב נפרדים. ואז הוא מברך אותם פעם שנית. בסדר, יש פה שני הסברים. או שמה שקרה זה שבעצם היה פה פרידה ומאיזושהי סיבה התעכבו עוד כמה ימים שהוא נפרדו או שליוו אותו, פתאום רואים לא נעים, הוא הולך הביתה לבד, מלווים אותו הביתה ואז פעם שנית נפרדים. עד כאן בסדר? טוב. זכיתי להילחם במלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה שנקרא. זה היה מלחמה שפרצה בהפתעה, אומנם אנחנו יזמנו את זה, אבל זה אחרי שהייתה התנגשות בחייו של שגריר ישראל בלונדון, לא זוכר את שמו כרגע, ירו בו ובראשו, וזה היה בשבת, במוצאי שבת, טוב. ולא היו פלאפונים בצו 8, כמו בסיפורים. קיצור, מגייסים את היחידות. אנחנו בדיוק סיימנו לפני, חודש לפני כן, חודש מילואים בחברון. אז קיבלנו צו 8, יצאנו ללבנון, היינו שם סולטן יעקב, כל... אוקיי. ובשלב הזה, אחרי 5 שבועות, 6 שבועות, אנחנו... הצבא מחליט להחליף אוגדות. אנחנו היינו מול הסורים, 300 מטר מולם, בלי גדרות, בלי שום דבר. אתה בכל רגע מוכן, מי יודע מה, מילואים נקיים. 6 שבועות היינו שם, משהו כזה. ומוציאים אוגדה, מכניסים אוגדה אחרת. זה חתיכת סיפור, זה לא פשוט. ואנחנו מחזירים, חוזרים חזרה מצפון הלבנון עד הימ"חים. ימ"חים, יחידות מחסני חירום, כלומר, הטנקים עומדים מוכנים בתוך ניילונים כאלו, רק צריכים להכניס פנימה את הפגזים, יוצאים למלחמה, עכשיו צריכים להחזיר את הטנקים לקשירות וכל מה שהיה, אז אנחנו, אני יודע כמה זה לקח לנו, יום, יומיים, שלושה, אבל צהל עושה חשבון, כיוון שזו הייתה מלחמה מתגלגלת, האם לשחרר אוגדה שלמה, אני יודע מה, 50,000 חיילים, לא לשחרר, לא יצטרכו אותנו, לשחרר אותנו, ואז פתאום מאוחר צריכים אותנו שוב, ולגייס מחדש, זה חתיכת סיפור. אז כל הזמן חיכו וחיכו, אנחנו סיימנו כבר להחזיר את הטנקים, וכל יום בערב, בלילה, אנחנו נוסעים הביתה. הגעתי מאוד רחוק אז, אבל בסדר, אתה נוסע, חוזר, נוסע, חוזר, ולא צריכים אותך לבוקר, רק לא משחררים אותך. כבר כוח הרבה זמן, אנחנו מחכים כבר לשחרור, מחכים כל יום, יש שחרור, עדיין אין, יש שחרור, עדיין אין. בסוף הגיע השחרור המיוחל. לא לקח יותר מ-10 דקות מהרגע שהודיעו שמשחררים אותנו, שלא נשאר חייל בבסיס. שאף אחד לא יחזור פה ויתחרט ויגיד, אולי לא, שום דבר. חיכו משטרה צבאית והורידו חולצות מדהים מאנשים בשער, במכוניות, אנשים לא אכפת חולצות, עושים את הבדל חולצות, נקטו לנו לנסוע הביתה. ככה זה היה 10 דקות אחרי השחרור, יאו! קחו את המכנסיים, קחו את החולצה, מה שאתם רוצים, רק אנחנו נוסעים הביתה. למה נספר את הסיפור הזה? פה, מה המדרש מספר? 14 שנה הם פה! אומר לנו יהושע, טוב חבר'ה, מה אפשר לעשות? אתם משוחררים. מה הייתי מצפה? תוך 10 דקות, לא נשאר אף אחד. מה כתוב במקום זה? אחרי כמה ימים, הם עוזבים, ואז הם נפרדים שוב מיהושע. למה עוד כמה ימים? מה זה הסיפור הזה? למה? מה הם התעכבו עוד כמה ימים? זה משונה, לא? לא כך לבד. עד כאן בסדר? השאלה ברורה? יאו, ממשיכים עליו. טוב? שים את זה בצד, אני חוזר לפרק. פסוק ט', וישובו ויחו בני ראובן ובני גד, וחצי שם מנשה מאת בני עשר משילו, אשר בארץ כנען, ללכת לארץ הגלעד, לארץ אחוזתם, אשר נבזו בה, על פי השם ביד משה. ויבואו את גדות הירדן, אשר בארץ כנען. ויבנו בני ראובן ובני גד, וחצי שם מנשה, שם מזבח, על הירדן, מזבח גדול למראה. מה זה מזבח גדול למראה? מרשים, עוצמתי, מאוד תופס את העין. ושוב בני ישראל אמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד, וחצי שם מנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גדות הירדן אל עבר בני ישראל. וישוב בני ישראל ויקנו כל דת בישראל שילה לעלות אליהם לצבא. אנשים ש14 שנה מסרו את נפשם בשביל עם ישראל. 14 שנה, לא הלכו הביתה. הם הלכו הביתה, בנו איזשהו מזבח על הירדן. לא משנה כרגע בדיוק מה זאת אומרת על הירדן, באיזה צד, אבל לא משנה לנו כרגע. הם בנו את המזבח, ומה? הולכים ללחם נגדם מלחמה, מלחמת אחים. על מה? כנראה הסוגיה הזאת של פיצול עבודת השם, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זה מאוד מטלטל ומזעזע. אין דבר כזה פיצול עבודת השם. יש מקום אחד שעובדים את השם. ואם יש שני מקומות שעובדים את השם, זה במות, מה שנקרא בהמשך, אנחנו נכיר את זה. הבמות, עובדים את השם בבמות, אבל זה אומר שאין אחידות, אין אחדות, אין מקום אחד שכל ישראל, כמו שהיום בצרינו בית מקדש, אבל כולנו מתפללים לירושלים, כל עם ישראל בכל העולם. אז יש מקום כזה שכולנו מתפללים, באים לשם. ברגע שאתה מקים עוד מזבח, אז לא כולם מתפללים או באים לאותו מקום לעבוד את השם. רק מה? ברוך השם, עוד לפני שהולכים לצבא להרוג אותם, שואלים אותם למה הם עשו את זה. וישלחו בני ישראל, בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה לארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן. ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד לבית אב, וכל בתולת ישראל איש ראש בית אבותם אימה, לאלפי ישראל. ובוא על בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה לארץ הגלעד וידברו אותם אמור. עכשיו בואו נשמע מה יש לעם ישראל להגיד להם. כה אמרו כל עדת השם, מה המעל הזה שמלתם בלוי ישראל, לשוב היום אחרי השם, ובנותכם לכם מזבח, למרותכם היום בהשם, המעט לנו את עוון פעור, כן, זה עוד מימי משה, אשר לא איתנו לנו עד היום הזה, ונגב עדת השם, ואתם תשובו היום אחרי השם, והיה אתם תמרדו היום בהשם, ומחל כל היסי יקצוף. זאת אומרת, אנחנו עם אחד, אל תשכחו, אתם לא יכולים ללכת פה לזומה בראש שלכם. ואחים תמי ארץ אחוזתכם, ובואו לכם על ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם, ויחזו בתוכנו, והשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח, מבלדי מזבח השם אלוקינו. הלא אכן בן זרח, מעל מעל בחרם, ועל כל דת ישראל היה קצב, וישחטנו קבע בעבור. חבר'ה, מה אתם עושים? מה אתם עושים? עוון פעור לפני 15 שנה עוד לא התרפאנו. שבט שמעון חציון נמחק. עדיין לא מילאו את השורות. הסיפור של אחן המטלטל גם בזיכרון הקולקטיב מאוד משמעותי. אתם הולכים לעשות פה קטסטרופה. עד כאן ברור, נכון? מה זה מונים? ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה וידברו את אנשי בני ישראל. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע. וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל, בהשם אל תושיינו היום הזה. לבנות לנו זבח? לשוב מאחורי השם? ולעלות עליו עולה ומנחה? ולעשות עליו זבחי שלמים? השם הוא יבקש, חס וחלילה, להקריב קורבנות על המזבח הזה? מה פתאום? אם לא מתאגה מדבר עשינו זאת לאמור, מחר ימו בני חלוננו לאמור, מה לכם לשם לישראל? וגבול אותו לשם בני ובניכם בני ובנגעת אתן לכם חלק בשם. נשביטו בניכם בנינו ותהיות השם, יש פה בעיה. אנחנו עוברים את הירדן, ואנחנו בעצם קצת מתנתקים. ומה יהיה בדור הבא? בדור הבא, עוד 100 שנה, הבנים שלכם יגידו מה לבנים שלנו, אתם בכלל לא יהודים, מה אתם, גבק, תכו לי פה, מה אתם באים לירושלים? אלה שאלה עוד ירושלים כרגע. אתם שבטים נותנים אחרים, לא קשורים אלינו. אנחנו מפחדים מזה, הוא גבול נתן השם בינו וביניכם ובנגעת הירדן. הנה, הירדן זה הגבול, כך כתוב בתורה, אתם בחוץ לארץ, אתם לא יהודים בכלל. ונאמר נעשה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח. כי עדו בינינו ביניכם, ואת דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו, בעולותינו ובזבחינו ובשלמינו, ולא ירו בניכם אחר בנינו, אין לכם חלק מהשם. כלומר, מה זה המזבח הזה? בעברית שלנו? עד, בעברית שלנו, איך נקרא לזה? אנדרטה. זה אנדרטה, זה לא מזבח להקריב עליו. זה גדול למראה, כמו שהפסוק פתח. זה משהו שצריך לתפוס את העיניים שלנו. וכדי להזכיר לנו תמיד, שאנחנו אמנם בשני צידי הירדן, עם אחד. סליחה. כן. יפה. למה לא עשו את זה בשיתוף? נפלא, שאלה נפלאה. למה לא עשו את זה? למה לא אמרו מראש? גם מאידך, נכון, אבל מי פה עם אצבע קלה על ההדק? מי פה חושד בקשרים? שאלה פשוטה. בואו נראה עוד כמה פסוקים. ונאמר, והיה כי אמרו אלינו ולדורותינו מחר, אמרנו, ראו את תבנית מזבח השם שעשו אבותינו, לא לא, לא זבח, כי עדו בינינו ביניכם. חלילה לנו בינינו למרות בהשם, ושוב היום אחרי השם, לדור מזבח לעולם נמחר לזבח. מבד נחשקנו אשר לפני משכנו. חלילה, אוי ואבוי, אנחנו לא מוכנים בכלל. אבל את צודקת, באמת, למה לא התאמתם? למה לא אמרתם את זה? התשובה לכך היא חושבת שיחסית היא פשוטה. שמה? כשהם הולכים הביתה ונפרדים, והם עוברים את הירדן, פתאום, איך אומרים, נופל עם הסימון מסוים. יש פה איזה משהו שעולה ומתברר שמשהו לא בסדר. לכן אולי זה פתאום בא להם בדרך הביתה, וגם התירוק הזה. בדרך הביתה עלה להם הרעיון הזה, הם לא חשבו על זה מראש, אולי. פסוק למד, וישמע פנחס הכהן נשיא העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד בני מנשה, והייתה ביניהם. ואומר פנחס בן אלעזר הכהן לבני ראובן ובני גד ובני מנשה, היום ידענו כי בתוכנו השם אשר לא מעלתם השם במעל הזה, אז יפתעתם בני ישראל מיד השם. הכל בסדר, ברוך השם. כלומר, מה? אולי סתם חשדו בקשרים. אבל ברוך השם לא יצא מזה שום דבר. יפה. למה דווקא מזבח?
זה משהו
שיכול לעשות אולי דווקא בגלל זה, זה עושה כל כך בבלגן. זאת אומרת, כשאתה עושה משהו, אתה תבנה פה מגדל. מגדל יפה, מגדל גבוה, משהו, לא יודע. בסדר, מה זה אומר? אתה, זה מגדל שמירה, זה מגדל תצפית, זה מגדל זה. לא, אני לא מזבח. אבל לא יכולים לקורבנות, למה? מה עשו? אז למה זה מזבח? זה רק לדבר אחד. זה רק בא לומר שמה? אנחנו רוצים פה איזושהי אנדרטה, שהוא זועק באמירה שלו. אולי בגלל זה, בסדר? שאלות עוד? כן. עוד פעם, יא?
היה מותר
לזמן לזבח בלי שתרחיבו את זה. זה לא מזבח, זה בעיה. כלומר, זה רק אנדרטה. כמו, גם בזמן הזה אסור לבנות מזבח, כמו, אבל אם בוא נזבח ללמד תלמידים, ולהראות להם איך זה היה נראה, בערך מהגודל שלו, המזבח היה ענק, הוא היה בגובה של 5 מטר, יותר גדול מהמבנה הזה, על 16 מטר, זה משהו ענק. כמה זה החדר פה? אולי 16 פה, 15 פה. אתם מבינים, מבינות שמישהו עומד למעלה, מה זה אומר להקריב קורבן המזבח שהוא פה על הגג של החדר הזה, קצת יותר גבוה מזה, פחות מ-5 מטר פה, אני חושב מדי. זה חתיכת סיפור. הגודל הזה. אז בסדר, אז רוצים להתאמן, זה לא מזבח בכלל. אם זה לא מזבח בכלל, אז כנראה זה לא בעיה. כנראה. אבל אני רוצה להבין דבר אחד. למה יש פה חשדנות באמת? למה חושדים בהם? למה יש פה מציאות לא פשוטה? כלומר, יש פה איזה משהו שמציב עולם לא נקי. עולם של חשדות זה עולם לא נקי. עולם של חשדנות זה עולם לא פשוט. למה בני ישראל חושבים בהם? כועסים עליהם. למה לחוס עליהם אבל? לא, 14 שנה הם תרמו. למה לחוס עליהם? לא שומע?
יש לך
תקנה ברגע שיש לך עושק. הם לא היחידים שיש להם עושק, גם אנחנו מצאנו פה. מה? אוקיי, את אומרת שהעושר, אולי בגלל זה יהושע אומר, שבו לכם לא עליכם. למרות שאולי זה יותר פשוט מזה. הם באמת לא במקום הנכון. יש פה משהו בעייתי. למה הם נשארו בירדן? זה לא הדבר הכי אידיאלי. כלומר, גם אם עזה מתרחבת ומתקדשת, זה צריך לבוא בצורה אחרת. לא להגיד, טוב, אנחנו נשארים בצד הזה, לא נכנסים פנימה. אז יש פה משהו שהוא לא כל כך פשוט, אבל...
מה?
זה זה הנחלה שלהם בגלל שהם ביקשו את זה. כלומר, יש פה משהו, אולי כבר זה ניגע פה משהו. הזכרתי את ההבדל בין בני גד, בני ראובן, לשבט שבט מנשה. הגמרא הירושלמי עוסק בנקודה למה לא מביאים ביקורים מעבר ידן. אין ביקורים מעבר ידן. ושתי תשובות ניתנו למה לא מביאים ביקורים מעבר ידן. תשובה אחת, זה לא ארץ זבת חלב ודבש. ארץ זבת חלב ודבש, זה הצד הזה של ידן והלאה. ההסבר השני בגמרא היא כתוב בפסוקים בפרשת כי תבוא על, על, על הביקורים, כתוב ככה. ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר השם לוקח נותן לך ושמת בטן. אומרים חז"ל, יש ארץ שנתן לנו ויש ארץ שמה? שהם לקחו לעצמם, נכון? מה זה? קודם כל בגבול בתורה מפורש לא. התורה מדברת על הכניסה לארץ, שירדן זה הגבול. וסיחון ואור פשוט לא נתנו לנו להגיע. ולכן יצאה לנו מלחמה נגדה. או, הם יצאו מלחמה נגדנו, סליחה, ליד פניו. פשוט מנעו מאיתנו להגיע, והם התחילו ללחם נגדנו, יצאה לנו מלחמה, כבשנו את זה. זו לא הייתה תוכנית האידיאלית. לא הייתה התוכנית הלכתחילית. עכשיו, אין שום בעיה שזה חלק מארץ ישראל. החלקים שמותרים. שוב, בואו נגדיר עוד דבר אחד. אמון מואב אסור לנו לגעת בהם. אסור לכבוש את אמון מואב. אלא קרה משהו מאוד מאוד מעניין. סיחון ואוג, כבר לפני דור אחד או שתיים, הם כבשו את אמון מואב. ואז אנחנו באנו, ומה עשינו? כבשנו את סיחון ואוג. ומה שהיה שלהם, אמון מואב, חלקים של אמון מואב, מותר לנו לקחת. התורה אסרה עלינו להילחם נגד אמון מואב, אבל נגד סיחון אין בעיה להילחם. ואז יוצא שכבשנו חלקים באמת, שאולי בלכתחילה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לא היינו אמורים לקבל אותם. אבל כיוון שסיחון יצא מלחמה נגדנו, כבשנו אותם. כאילו, היה אפשר לתלילים כל הסיפור הזה. אבל בא בני גד ובני בני, רגע, 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 יש לו המון 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 בהמות. ויש בו מרחבים מדהימים. מתאימים לרועי צהוב, מרחבים אדירים, תנו לך את המרחבים הללו. ולא ניכנס, זה בקשה שלהם, הם ביקשו את החלק הזה. אז נכון, זה חלק מארץ ישראל. אבל אתם יודעות שיש הבדל גדול מאוד לקבל מתנה בין מי שבא ואומר, אני רוצה לתת לכם מתנה, ונותנים מתנה, לבין מה? השארתי ערימת ספרים בחדר, מי שרוצה שיכנס ויקח. זה מתנה? לא. חלק מהותי במתנה, מהו? הנתינה. אם אתה לוקח, זה כבר לא מתנה. אני רוצה את הקשר. אבא, תודה רבה למתנה. אמא, תודה רבה. על אחת צהריים. אני יכול להכין, אין שום בעיה. כמה זה טוב שמישהו אוכל ונותן לך מתנה. אומרים חז"ל, אם כן, חלק מהבעיה פה זה שלקחנו מעצמנו. איזה הבדל יש בין ארץ הזה שהשם נותן לנו לבין מה שכבשנו מעצמנו? נכון, זה מתקדש כמו ארץ, אבל זה לא משהו שהשם נתן לנו. או זה לא זבת חלב ודבש. מה ההבדל ביניהם? חצי שבט מנשה. חצי שבט מנשה, הם לא ביקשו. הם לא ביקשו, משה אמר להם לצאת לשם. משה שלח אותם, נוהגים לומר בזמננו, הם היו הגרעין התורני הראשון. הם נשלחו לעבר ירדן כדי לשמור על ראובן וגד. להביא להם תורה קצת, שהם לא יתרחקו יותר מדי. קצת אומר להם מה שאת אומרת, שיש פה איזשהו מרחק שיוצר בעיה, אז בני גד אומרים, הולכים איתם. אבל מצד שני, השם נתן להם את זה, אז זה לא זרת חלב ודבש, אבל הם קיבלו את זה מהשם, לא לקחו מעצמם. טוב, כל הסיפור הוא מעניין, הוא לא פשוט, למה הם עושים את זה? אבל אני חושב שבאמת נתחיל למצוא פה גם איזושהי בעיה, בגלל שבאמת, מי חושד בקשרים בסיפור הזה? מי? מי? ראובן וגד חושדים שהילדים שלנו יגידו ילדים שלהם שאתם לא יהודים. למה שיגידו לכם את זה? למה שיגידו לכם את זה? כבר, באמת, עכשיו, חשוב לדעת את זה. יש מושג שנקרא דוץ. מה זה דוץ? לא עלינו. שני חיילים יהודים יורים אחד לשני, דוץ צדדי. זאת אומרת, זה אנחנו בטעות יורים על עצמנו. איך קורה דבר כזה? נניח, חייל יוצא מחוץ למחנה להתפנות. אומר לשומר, אני חוזר עוד 10 דקות. אוקיי. מתי התחלפו השומרים, הוא שכח להגיד לשומר במקומו שמה, שמישהו יצא החוצה. טוב, זה בחושך, לא רואים טוב. הוא יצא בחושך. טוב, מתחיל להתקרב דמות עם נשק, השומר רואה אותו, אומר, עצור סיסמה. ההוא, שפני 10 דקות אמר לשומר שהוא פה, ואמרו אותו לא מדבר אליי. אמרתי לו שאני אלך לשירותים. הוא לא עונה. השומר החדש מה הוא אומר? מה זה הדבר הזה? הוא לא משיך להתקרב עם נשק. ואז הוא דורך את הנשק שלו, השומר. ההוא, השומר שדורך עם נשק, כנראה יש משהו פה מתרחש באזור. אז הוא גם דורך את הנשק שלו. השומר ראה שהוא דורך את הנשק, מה השומר עושה? יורה! להעביר! אוי, יש פה מחבלים פה. הוא נשכב, הוא מוכן לראות. הוא לא יודע מה קורה, מי יורים, לאן יורים. בינתיים, ההוא ששוכב, הוא מתחיל לראות אליו. וככה, רגע, אז זה המחבל, הוא יורה חזרה. כבר שיש חשדנות, מה קורה? סיפור הולך להתנפח, סיפור הולך להתפתח, סיפור הולך... כששני שותפים עובדים ביחד 20 שנה, הכל בסדר. יום אחד, השותף אחד רואה שמתחיל להיעלם כסף מהקופה של השותפות. למה זה הוא זקוק לכסף בצורה פתאומית, לקח כסף, הוא רואה. הוא יגיד לו את זה עוד. בינתיים הוא רואה שהוא מתחיל לקחת כסף כל הזמן, אז מה השותף הזה עושה? גם הוא מתחיל לשמור כסף לעצמו. ההוא שבכלל עשה את זה בתמימות, הוא רואה שההוא חושד בו, שההוא מתחיל לקחת כסף, הוא חושד בו. חשדות זה דרכם של חשדות. מתנפחים ומתנפחים ומתנפחים. כלומר, יש פה איזושהי מציאות שמתחילה ממה? מזה שהם חושדים שאתם תגיד שאנחנו לא יודעים. אתם חושדים, אז אתם בונים מזבח. אתם בונים מזבח, אתם בונים מזבח. מה זה הדבר הזה? צריך לך מה נגדם, צריך לך מה... הכל פה? הכל בסדר. אבל צריך לשאול את עצמנו, למה זה התחיל? למה יש פה חשדנות? מה הבעיה בעצם? למה באמת בני גד ובני ראובן חושבים שמה? שהנכדים שלכם יגידו לכם שם שאנחנו לא יהודים. למה שהם יחשבו דבר כזה? מה אתם אומרות? הם יש יותר סכנה להתרבה לבני גד ובני ראובן, ולכן יחשבו למרות שלצערנו הרב כל ספר שופטים מתעסק בניסוי יותר רוב דווקא פה, אבל אני מקווה מה שאתה אומר, ודאי שאתה בפריפריה, אתה עוד יותר חשוף מאשר שמחוקים גם כן, מצבם גם קשה. טוב, אפשר. אבל אני חושב שיש פה עוד נקודה אחת. למה אדם חושד שהשני, איך השד מתחיל? למה אדם חושד בשני שהוא יחשוד בו? מה?
שיהיה
הבנה. אבל למה שיהיה הבנה?
לא מדברים,
זה בדיוק יוצא בלגן, זה נכון. אין אמון. במי? בשני. למה אין אמון בשני? כשאני חושד בעצמי, אני גם חושד בשני. כשאין לי אמון בעצמי, אני עלול לאבד אמון בשני. נכון? אם אני... יש... יש ביטוי, הרב בעיניה מביא לגבי היכולת באיזה מקום מותר לתמיד חכם לחלוק בצורה אפילו חריפה לתמיד חכם אחר. יש שם שלושה תנאים, לא משנה כרגע, יש שם הגמרא עוסקת בסיפור מאוד מאוד חריף של קבי בן מללאל, שהוא חשד בשמיה ואבטליון באיזשהו נושא. הלכתי. והרב שם בא ואומר שכדי לחלוק על מישהו אחר, על חכם אחר, אתה חייב להיות משוכנע שמה? שאתה בחיים לא היית עושה את הדבר הזה. אבל אם אתה היית עושה את זה, בוא נביא דוגמה. יש דבר שנקרא למשל נהג צעיר. שמעתם פעם על המושג הזה? אוי, מאיפה אתם מכירות את זה? טוב, יפה. נהג צעיר. כידוע, אם נהג צעיר נוהג באוטו, טוב, האמת היא פעם היו עושים הבחנה מי היה נהג, הנהג הצעיר או לא נהג צעיר. היום לא עושים את זה, מה עושים באוטו? כל ביטוח, אם יש נהג צעיר, צריך לעשות הכל. זה לא מספיק להגיד ש... תכף נבין גם למה. טוב, עכשיו יש איזשהו צורך, אז יש אוטו בית שאין לו ביטוח נהג צעיר. יכול לקרות. ואז פשוט תעשה טובה, תזיז את האוטו, או הנהג הצעיר רוצה להזיז את האוטו בסך הכל, להזיז אותו טיפה אחורה כדי לאפשר את הגלילה. כלום! 5 מטר, 20 מטר, להזיז את האוטו. ותוך כדי חרח, בום, שדעקה שמשמרנו ביצינינו. אוי ביי, טוטלוס. אוי ביי, 110 שקל. אוי ביי. אוי ביי, מה עושים עכשיו? אומר הסוכן ביטוח, לאבא, תגיד שאתה נהג. לא, הסוכן אמר לי מה זה? הסוכן אמר לי להגיד את זה, לא? אם הסוכן אומר... אני נתתי, כבר שילמתי יותר מ-20,000 שקל לחברה, לא מגיע לי? ואפשר להתחיל המון 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 הצדקות, למה זה נכון לשקר וככה מ-20,000 שקל כשלא מגיע לי. אומר הרב, אם אתה מוכן לעשות דבר כזה, ואתה חושב שהרב הזה עשה את זה, אל תהיה מופתע. למה? כשאתה בטוח שאתה היית עושה את זה, אז אתה בטוח שגם הוא יעשה את זה. כלומר, אם אני מוכן לשקר בשביל 20,000 שקל, אז אני יכול לחשוד בכל אחד שמשקר בשביל 20,000 שקל. אבל אני יודע שאני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה, ונדמה לי שהוא כן עשה את זה, אז זה משהו אחר. אני לא הייתי עושה דבר בחיים ככה. לשקר בשביל זה, לא מה קורה. אז, אם אתה חושד בשני, זה סיפור אחר. מה אומר הרב שם? יש שם עוד תנאים, זה לא הנושא שלנו כרגע, זה היה מאוד מאוד מופלא בברכות על הקו יבן מלאדל. דפים, זה היה יוצאת משהו בברכות. אבל, בעצם מה תמוד בזה? אם אני מוכן לשקר, אז אני יכול לחשוב בכל אחד אחר שמה הוא? הוא גם מוכן לשקר. אם אני בעצמי פתאום מרגיש שאני לא בסדר, אז אל תהיה מופתע שאתה חושב שאחרים לא בסדר. בגלל שאתה מרגיש שאתה לא בסדר. ומה בני גד ומרוון הגישו? שהם לא בסדר. איך אני יודע שהם הגישו לא בסדר? למה אחרי 14 שנה אומרים לכם, תפשח זו הביתה ומה קורה? הם מתעכבים עוד שבוע ימין. למה התעכבו? למה הם התעכבו? שאלו. למה הם התעכבו? כנראה יש להם חיובים לא קטנים על הבחירה שלהם להישאר בעבר עדן המזרחי. לפני 14 שנה זה נראה הגיוני מאוד. אולי היום זה פחות הגיוני. זה פחות נראה הגיוני. למה לעשות את זה? למה לא עברנו צד לזה עם כולם? למה חיפשנו דווקא את האדמה הטובה למראה ולא דברים אחרים בחיים, אולי הרבה יותר חשובים מאדמה טובה למראה? וכשאדם מחפש את זה ופתאום שואל את שאלות מאוד מאוד לא פשוטות, אז מה? יש לו יסוד מצפון או משהו? אולי הוא מהרהר, האם זה נכון מה שהוא עשה? ואז כשהוא הולך הביתה מלא באולי חרטות או התלבטות, האם הדבר הזה הוא דבר נכון, מה קורה לו? הוא חושד בעצמו שהוא לא בסדר. ואז מה קורה לו? הוא חושד גם באחרים שגם הם לא בסדר. הם בטח רואים אותי שאני כזה בוגד. הם רואים אותי שאני כזה חמדן. הם רואים אותי, למה? בגלל שאני קצת בוגד וקצת חמדן וקצת, ואני מרגיש את זה. ואז אני חושב שכולם מסתכלים עליי ככה, וואי וואי וואי, כולם דברים, מסתכלים איך אני כזה פשלן. ואז הם בטח חושבים גם שאני, הבנים שלי לא יהודים בכלל. כלומר, החיסרון שאדם בעצמו מעורר משהו מאוד לא פשוט. זה שלב אחד. עד כאן הסיפור ברור לכולנו. יש עכשיו שאלה שצריכים לשאול שלא שאלנו, שאלת המיליון דולר בשלב הזה. אני לא משלם אותו, אבל איזה שאלה צריכים לשאול פה על כל הפרק הזה, מההתחלה ועד הסוף? שאלה פשוטה, מהותית. מה זה? אנחנו הגענו בעצם לשלב של סוף המלחמות. זהו, הפרק הבא זה הפרידה מיהושע. הגענו לסוף המלחמות, והם הולכים הביתה, זה בסדר גמור, במקום.
למה הם לא עברו פשוט?
טוב. שאלה טובה. אף הרבה יותר בסיסי. משונה בפרק הזה.
למה סיפרו את זה?
למה סיפרו את זה? אני חושב שיש מה ללמוד מזה. אם נשווה את זה לפילגש בקיבה בסוף ספר שופטים שיהיה בעוד כמה שנים בודדות, זה לא פשוט. אם שם היו מתנהגים כמו פה, אולי המצב יותר טוב שם, נכון?
מי חסר בסיפור, בנות?
הם יושבו פה! יש מנהיג, יוצאים למלחמה בין השבטים. ואיפה יהושע? כל הקטע הזה הוא לא קיים. מה קרה? יהושע לא פה, למה? למה? איפה?
זאת שאלה קשה, זאת אומרת, בהתחלה הוא נפרד מהם.
אבל אחר כך במלחמה, פנחס יוצא, יהושע לא איתו. ונדמה לי שהתשובה הזאת פשוטה. מה אומר יהושע? איך אפשר לייצר ביטחון עצמי אצל מישהו שאין לו ביטחון עצמי? תהיה בטוח. אני אגיד לו, תהיה בטוח. זה עוזר לו? לא. כמו שדיברנו פעם על כלבים, להגיד לבן אדם לא לפחד מכלב, זה לא מה שעושה לו את זה שלא צריכים לפחד מכלב. אז איך לייצר אצל מישהו שיתערער אצלו הביטחון האישי שלו, הביטחון העצמי, איך נבנה מחדש ביטחון עצמי?
זה לא להתמודד לבד.
לא להתמודד לבד, לא. אבל את יודעת, בואו נדמיין מציאות שבו הייתה תקלה ברקמה, בסדר? מסתכלים ואומרים, אויש, איזה פשלה. בואי נדע, אחד הבנות, תיקח לי יד שלך והיא תעשה את זה כמו שצריך. תבנה את הביטחון עצמי שלך.
לא, אני חושב לי להגיד לי איך לעשות את
הביטחון עצמי. אז לבוא להיות עם בן אדם ולהגיד לו שאתה לא בסדר, אבל לעבוד אותו זה לא תמיד עוזר. אולי ההפך הגמורי הזה. אני אסביר מה הבעיה, ותסתכלי לבד את זה. כלומר, יהושע בא ואומר, מה? אני לא מתערב בכלל. אני סומך לכם בנגד ובאמת, זה בסדר גמור. כלומר, אני לא צריך להתערב, אני לא צריך להתערב, מה זה אומר? אני סומך עליכם. אם אני סומך עליכם, מה זה יוצא בן אדם? ביטחון עצמי. מסיים בסיפור אחרון. לפני המון שנים הגעתי להיות הרב של מושב מאון, מושב חקלאי, והתקרב שנת השבע, שנת השמיטה, והייתה שם, יש שם שאלה מאוד לא פשוטה בנוגע לגיזום נקטרינות ופרסקים, שזה שונה מכל שאר הגיזומים שעושים בפירות, בעצים, והוא כמעט דומה לכרם, ששם זה איסור גמור. בכרם יש איסור דורייטה לזמור, זמירה, ויש אומרים שהפרסקים הנקטרינות דומים לזה. אז אני הייתי לשטח ללמוד מה זה הגיזום הזה, מה מדובר. טוב, אני מגיע למטעים שלנו, אחרי המטעים, לוקח אותי, אומר, טוב, הרב, אני אראה לך איך אני גוזם, אני אסביר לך, כמו שאתה יודע, אני אסביר את הדברים, פה, את זה אני חותך, את זה לא, הרי החיתוך נותן פירות בעוד שנה. אז מצד אחד, אני רוצה לתת הבית פירות בעוד שנה, אבל מה? אני צריך את הפירות של השנה, אם אני אחתוך בחורף, לפני הפירות של השנה, לא יהיה לי כלום. אם עכשיו חתכתי קיצים ומרקים, אני רוצה לדאוג שיהיה לי פירות השנה, וגם שיהיה לי פירות שנה הבאה. בכל מקום שאתה חותך, משם עתיד שנה הבאה לצמוח ענף שייתן לי פרי. אז אני לא יכול לזמור יותר מדי חזק. קיצור, זה חשבון, הסביר לי עץ אחד, שני עצים, היו שם תורים של עצים, ואז הוא אומר לי, הרב, סליחה, אני חייב ללכת. תעשה לי טובה, תגמור פה את כל השורה, נתן לי את המזמירה ונסע. טוב, אין דבר יותר חזק מזה לתלות ביטחון עצמי, זה בן אדם. אם הוא שמח עליי לגמור את כל השורה, אני פחדתי, אבל טוב, חותך פה, זאת אומרת, אני מנסה להבין, לא יודע, אם עשיתי נזק, לא עשיתי, אני יודע דבר אחד, הוא שמח עליי. וכנראה שהייתי בסדר. אין דבר שבונה יותר בתור את הביטחון, יהושע סומך על עם ישראל. לכן הוא אומר מהצד. זה בעצם ההופעה, ההופעה האחרונה. שבוע הבא יש לנו שתי פרידות מיהושע, כף ג' כף ד' בסוף הספר. אז זה בעצם, הפעם אחרי שהוא מופיע, כשהוא לא מופיע, בגלל שהוא יוצר ביטחון אצל בני גד ובני ראובן. נכון, שהם טעו אולי בבחירה שלהם. אבל אתה צריך לתת להם ביטחון במה שהם עושים. אתה לא יכול לצעוק עליהם חתיכת מטומטמים, מה עשיתם, אולי מפני שכבר אי אפשר לתקן את מה שנעשה. או אף אחד לא יתקן, אולי לא אלו שחוזים חזרה לכל מה שמתלבד לזה. עד כאן, אנחנו בסדר? השבוע יש לי בקשה. זה שני פרקים ארוכים. אני רוצה לבקש מכם לפני שבוע הבא, בגלל שאם אנחנו נשקיע בזה את הזמן, גם את קו ג' וגם את קו ד' וניסיון לנתח אותם והכל, יש שם שתי פרידות. אני רוצה לדעת איזה פרידה היא פרידה אמיתית. כאילו, למה צריכים להיפרד פעמיים? למה נפרדים יהושע פעמיים? מה הפרידה ההגיונית, מה הפרידה הלא הגיונית? תשבו קצת בשני הפרקים, איפה, מה הייתם מצפות לפגוש כשנפרדים עם מנהיג, איפה זה קיים, איפה זה לא קיים, ואנחנו לא נסיים שבוע הבא.